מעילה דף חף, מתחילים בעזרת השם, פתת עמוד ב' במשנה למטה. נטל אבן או קורה של הקדש. אדם בא, לקח אבן של הקדש, קורה של הקדש. גנב, גזלן. הרי זה לא מעל. איך ייתכן? מה עוד הוא צריך לעשות בשביל למעול, אם לא לקחת חפץ של הקדש לעצמו? הגמרא מסבירה שמדובר פה בגזבר, שהוא בעצמו זה שמטפל ועוסק בענייני ההקדש. הוא לקח אליו הביתה כמה קורות, כמה אבנים. ברגע שהוא לוקח את הקורה לפה, את האבן לשם, זה עדיין ברשות ההקדש. הוא לא הוציא את זה מרשות ההקדש, לכן הוא לא מעל. כדי שזה ייחשב שהוא מעל, הוא צריך להוציא מרשותו, שהוא בעצם רשות ההקדש, את הקורה או את האבן. איך הוא מוציא את זה מרשותו? ממשיכה המשנה, נתנה לחברו. אם הגזבר הלך ונתן מתנה את הקורה או את האבן לחברו, הוא, הגזבר, עכשיו הוא מעל. ברגע שלוקח חפץ של הקדש ומוציא את זה מההקדש לחולין, כשהוא נותן את זה לחברו. וחברו לא מעל. חברו נהנה בדבר שכבר יצא לחולין, אז אין בו חיוב של מעילה. עכשיו, מה היה הדין אם הגזבר לקח את האבן או את הקורה של ההקדש? השאיר את זה ברשותו, אבל הוא הלך ובנה בתוך ביתו. הלך, לקח, שם את זה בתור אבן לבניין אצלו בבית. הוא לא שינה את זה, הוא לא סיטט, אלא למשל הוא הניח את זה על, היה לו ערובה, התחיל לטפטף לו שם הגשם דרך הערובה, כן, פעם הרי היה שם בבתים, היה להם, יש את זה גם בבתים היום, הערובה שמשם יוצא כל האשן. אז זה ירד כנראה גשם, צריך לסגור את הערובה שלא ייכנס לו גשם לתוך הבית, הלך לקח אבן של הקדש, שם את זה על פי הערובה. למשל, הרי זה לא מעל. למה? כי הוא לא השתמש, הוא לא שינה כלום באבן הזאת. הוא הניח אותה כמות שהיא. עד שהיא דור תחתיה בשווה פרוטה, עד שהוא ילך ויגור, ייהנה בשווי של שווה פרוטה, מתחת לאותה אבן או אותה קורה. עוד הלכה. נטל פרוטה של הקדש, גזבר שלקח פרוטה של הקדש. הרי זה לא מעל, הוא לא הוציא את זה מרשות ההקדש. טענה לחברו, הוא מעל, עשית את זה מרשות ההקדש, הבאת את זה למישהו אחר, ברשות של חול. חברו לא מעל, למה? כי הוא בעצם כבר קיבל דבר של חולין, אז מותר לו ליהנות מזה. עכשיו, מה היה הדין אם הגזבר לקח פרוטה מההקדש ונתנה לבלן? מה זה בלן? זה זה ששומר על בית המרחץ, נותן, משלמים לו, ואז אפשר להיכנס לבית המרחץ. אף על פי שלא רחץ, והוא לא נהנה עדיין אותו גזבר מהכסף שהוא הוציא ונתן לבלן, הוא מעל. למה? הרי הוא עדיין לא נהנה כלום מהכסף שהוא הוציא. שהוא אומר לו, כי הבלן אומר לו, תשמע, אותי לא מעניין אם אתה בסוף תרחץ או לא תרחץ, הרי המרחץ פתוח לפניך, אתה קיבלת רשות בעד הכסף ששילמת לרחוץ. ייכנס ורחוץ, עצם זה שהוא קיבל רשות לרחוץ על זה לבד, זה הנאה, וכיוון שהוא הוציא פרוטה של הקדש לחולין, אז הוא חייב משום מעילה. אומרת המשנה, אכילתו ואכילת חברו, אדם שלקח מההקדש שווה פרוטה, אוכל בשווי ששווה פרוטה, הוא נהנה, הוא אכל חצי פרוטה, ונתן לחבר שלו לאכול שווי של חצי פרוטה. או הנייתו והניית חברו, הוא לקח מההקדש שווה פרוטה, הוא נהנה מזה בשווי של חצי פרוטה, וחברו, הוא נתן לחברו, וחברו נהנה מזה בשווי של חצי פרוטה. כמובן, גם במקרה הקודם מדובר, שיש פה אחד שהוא לקח את כל הפרוטה מההקדש. הוא נהנה וחברו נהנה. הוא אכל וחברו נאכל, אבל למה וחברו אכל? למה חברו אכל? כיוון שהוא קיבל את זה ממנו. אז בעצם המעילה פה זה של הבן אדם שלקח, גם על מה שהוא אוכל ומה שחברו אוכל. ואותו דבר, אם זה שילוב, אכילתו והניית חברו. למשל, הוא לקח שמן זית מההקדש, הוא אכל בשווי של חצי פרוטה, והוא נתן לחברו, וחברו סך על בשרו בשווי של חצי פרוטה מהשמן הזה. או הפוך, הנייתו ואכילת חברו, שהוא לקח בשווי של פרוטה מההקדש שמן זית, הוא סך על בשרו את השווי חצי פרוטה של השמן זית, וחברו אכל את השווי של החצי פרוטה של השמן זית, מצטרפים זה עם זה לשווה פרוטה, והבן אדם שהוציא את הפרוטה מההקדש, הוא חייב משום מעילה, ואפילו אם שני הנאות או האכילות היו לזמן מרובה, שהוא אכל חצי פרוטה בבוקר וחצי פרוטה לפנות ערב, גם כן יש פה חיוב של מעילה. אומרת הגמרא על המקרה הראשון שלמדנו, שאדם לקח קורה מההקדש או אבן מההקדש, הרי זה לא מעל. מה ישנה הוא ומה ישנה חברו? למה אחר כך שהוא נתנה לחברו, בדיוק אז הוא מעל? מה ההבדל אם הוא בעצמו לקח את הקורה לעצמו או שהוא נתן את הקורה לחברו? תרצה גמרא מה שאמרנו, אמר שמואל, בגזבר המסורות לו עסקינם. דובר פה גזבר שמסרו לידיים שלו את האבנים והקורות של ההקדש. אז כל זמן שזה נמצא ברשותו, לא משנה אם לוקח את זה לפה, לוקח את זה לשם, זה עדיין ברשותו, הוא לא הוציא את זה מרשות ההקדש, לכן הוא לא מעל. מתי הוא נחשב שהוא מעל? ברגע שהוא נתן את זה לחברו והוא הוציא את זה מרשות ההקדש לרשות אחרת, אז הוא מעל. למדנו במשנה, בנאה בתוך ביתו, אינו חייב. אז למדנו עד מתי? וכולי, עד שידור תחתיה. שואלת הגמרא, למה לי עד שידור תחתיה? אתה מבין מה הבן אדם הזה עשה? לקח אבן של הקדש ובנה עם זה בית. הוא בנה לעצמו עוד לבנה בבית שלו. זה לא לבד מספיק למעילה שזה יחשב שיוצא את זה משות ההקדש? כיוון דשניי. הגמרא מבינה פה שזה מדובר שהוא גם סיטט את האבן, סידר אותה שתהיה ראויה לבנייה. או שהוא, עצם זה שהוא חיבר את זה לבניין, זה לבד. נחשב שהוא מעל. תרץ את הגמרא, אתה צודק. אם הוא באמת היה מסטט את האבן הזאת, זה לבד היה נחשב מעילה. אם הוא היה מדביק את זה בתאית לבניין, זה גם לבד היה נחשב מעילה. אמר רב, במשנה שלנו מדבר שהוא לא סיטט ולא חיבר לבניין בתאית, אלא כגון שהניחה על פי הרובה. ככה כמות שהיא האבן, הלך הניח אותה בפי הרובה, כמו שביארנו במשנה, הוא לא שינה בכלום, לא הדביק בכלום, ולכן הוא עדיין לא מעל עד שהוא ילך ויגור תחתיה ויהנה בשווי של שווה פרוטה. שואלת הגמרא, וכיוון דבני לה מי את מעל? אחרי שהגזבר בנה את האבן, שם אותה על פי הערובה, וכשהוא נהנה מתחתיה בשווי שווה פרוטה, הוא כן נהנה. לימה מסייע לי לרב, נאמר שהדברים של המשנה פה יכולים להיות סיוע וראיה לדבריו של רב. דאמר רב, אדם שמשתחווה להר, משתחווה להר, הוא לא הפך את ההר הזה לעבודה זרה. מה יקרה אם בן אדם יחליט שיגעון שכדור הארץ זה האלוהים שלו? משתחווה לכדור הארץ, מה כל כדור הארץ תאסר? לא, כתוב על הערים אלוהיהם, שעם כל מיני עבודות זרות שנמצאים על הערים, שהעבודות זרות האלה הם אלוהיהם של העובדי עבודה זרה, הם נאסרים באמת, אבל ההרים עצמם הם לא יכולים להיחשב אף פעם אלוה, הם לא נחשבים עבודה זרה. אז דבר שהוא מחובר לקרקע זה גם נקרא כמו הרים. כל דבר שהוא מחובר לקרקע, גם אם אחד הלך והשתחווה לו, לא הפך אותו לעבודה זרה מבחינת זה שהוא יאסר בהנאה. אבל אדם שמשתחווה לדבר תלוש מן הקרקע, הוא כן אוסר אותו בזה שהוא משתחווה לו. ולכן, המשתחווה לבית אסרו. אדם שמשתחווה לבית, אפילו שהבית הוא מחובר לקרקע, הוא אוסר את הבית בהנאה. למה? כי העצים והאבנים שהבית נבנה מהם, בהתחלה היו תלושים מהקרקע. עכשיו, זה דבריו של רב. מה הראיה מהמשנה לדברים של רב? גם במעילה, אדם שנהנה מההקדש, שמחובר לקרקע, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. כמו שלמדנו מגזרה שווה חטא מתרומה, כמו שתרומה לא יכולים ליהנות מדבר המחובר לקרקע, זה לא יהיה לעולם תרומה, כי תרומה מפרישים רק שהוא תלוש. אז ככה גם מעילה חייבים רק תלוש מן הקרקע. אז כמו שבעבודה זרה, רק בתלוש יש איסור הנאה מעבודה זרה, רק אם העבודה זרה היא תלושה, ככה גם במעילה אותו דבר. ואם כן, במשנה שלנו רואים שאחרי שהאדם חיבר את האבן לבית, אז עדיין נקרא תלוש, כי הוא יכול לחשב בזה מעילה. אפילו שהאבן מחוברת לקרקע, רואים מפה שדבר שהיה תלוש ונהיה מחובר, נקרא כמו תלוש לעניין זה, שיהיה בו חיוב מעילה, אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אמר רבך ברי דרב איקה, אפשר לומר שכל תלוש ובסוף חיברו אותו, נקרא כן מחובר. אדם שמשתחווה לבית, בעבודה זרה, יכול להיות שלפי המשנה הוא לא אסר את הבית, לא כמו שאמר רב. מה הסיבה פה שמועלים על זה שהוא נהנה מדבר תלוש ולבסוף חיברו, כמו פה שהוא חיבר אותו לבית? כי איסור מעילה, הנאה הנראית לעיניים מסרה תורה. דבר הנאה שנראה לעיניים. פה מה הנאה שנראית לעיניים? דבר שניכר מבחוץ. רואים את הערובה מחוץ לבית. רואים שהוא נהנה מההקדש, כי כולם רואים שיש פה אבן על פי הערובה, ואת זה התורה אסרה, ובזה כן יהיה דין מעילה, גם אם זה מחובר לקרקע. אומרת הגמרא, טוב, הדברים של הברייתא האלה לא עזרו לרב, הדברים של המשנה שלנו, למה מסייע לי? אולי נאמר שברייתא שעכשיו מיד נביא, אולי זה יביא הוכחה לרב שאדם שמשתחווה לבית בתור עבודה זרה אסר אותו, אפילו שהוא כעת מחובר לקרקע, מכיוון שהוא בא מן התלוש. כי הברייתא אומרת, הדר בבית של הקדש. אדם שהולך, אולי בימי בין הזמנים, בין המצרים, בין כסל לעשור, לא משנה מתי, הלך והגר בבית של ההקדש. כמה זמן? בהנאה של שווה פרוטה. כיוון שנהנה ממנה מעל. רגע, אבל הבית הזה מחובר לקרקע, אין מעילה במחובר לקרקע הרי. אתה יודע למה הוא מעל? כנראה, כי רב צודק. שכיוון שבהתחלה הלבנים האלה היו תלושים מן הקרקע, והם היו, בסוף מחובר, הם התחברו על ידי הבניין. אז תלוש ובסוף חיברו, יש בו כן דין מעילה בדיוק, ראיה לדבריו של רב. אמר יש לקיש לו, זה לא ראיה. הטעם בשהקדישו ולבסוף בנאו. הוא לקח אבנים חולין, הקדיש אותם, ואחרי שהם היו מוקדשים, אז הוא בנה מהם את הבניין. בגלל שבשעת ההקדש הם היו תלושים וחל עליהם דין מעילה, אז גם כשהם מתחברים לקרקע לא פוקע מהם ההקדש שבהם. הם חייבים עדיין במעילה. שואלת הגמרא, הסיבה שהוא מועל כי הוא הקדיש אותו בתלוש ולבסוף הוא חיבר אותו? מה יקרה הפוך? אבל בנאו ולבסוף הקדישו, אדם הלך הקדיש בית אחרי שהוא כבר בנוי. מה, היא לא מעל? כי זה נקרא מחובר? מה יריה רהית ותנאי אדר בבית של מערה? בהמשך של הברייתא רצו להביא מקרה שאדם לא מועל. איזה מקרה מדובר שלא יהיה דין מעילה? שאדם גר בבית של מערה שחקוקה בתוך האדמה, זה ודאי חלק מהקרקע, פה הוא לא יהיה חייב משום מעילה. למה? אפשר להגיד למקרה הרבה יותר קרוב, מה אתה רץ עד לשם? מה אתה רץ למקרה של מערה? בבית בעצמו יש לך מקרה שבן אדם לא יהיה בו דיני מעילה. הדר בבית של אבנים שבנו ולבסוף הקדישו לו מעל. היית יכול לומר שבאיזה מקרה לא יהיה מעילה אם הוא קודם בנה את הבית ורק אחר כך הקדיש אותו. תראה את הגמרא, אמרי, נכון? באמת היה אפשר להביא מקרה כזה גם, כי זה נכון הדבר הזה לומר, אפשר לומר באמת את הדבר הזה שאם בן אדם קודם בנה ואחרי זה הקדיש, לא יהיה בו דין מעילה. למה באמת לקחו מקרה של מערה? כי הפסיק עלי, אדם שיגר בבית שחקוק בתוך האדמה, מערה, זה תמיד אנחנו יודעים שלא יהיה בו דיני מעילה, בכל מקרה שהוא. לא פסיק עלי, אבל אחד שגר בבית של אבנים, זה לא מוחלט, זה לא פסוק שתמיד לא יהיה בו מעילה, כי זה תלוי האם הוא קודם כל הקדיש ואחר כך בנה, או שהוא קודם בנה ואחר כך הקדיש. לכן לקחו מקרה שוודאי לא מועל בכל מקרה שהוא, שזה אדם שגר בבית של מערה. הדרן הלך, פרק הנהנה, ואנחנו ישר הולכים לפרק הבא, פרק שישי. השליח שעשה שליחותו. אנחנו יודעים שבעניין של מעילה, אנחנו לא אומרים את הכלל המפורסם, שכשאחד שולח את השני, לך תעשה עבירה בשבילי, אז זה שעושה את העבירה, הוא נחשב עובר העבירה ולא המשלח. כי אומרים לבן אדם השליח, תגיד, עד כדי כך חסר חוכמה ובינה ודעת אתה? מה זאת אומרת שבן אדם אמר לך לעשות עבירה, אז אתה שומע לו? הרי הוא תלמיד, יש רב מעליו, הקדוש ברוך הוא. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, תגיד לי? דברי התלמיד אתה שומע? תשמע כבר לקדוש ברוך הוא, שלח אותך לפני זה, שלא תעשה את העבירה הזאת. אז לכן זה נחשב שעושה את זה על דעת עצמו. כל זה דווקא נאמר לשאר העבירות, אבל בדיני מעילה יש שליח לדבר עבירה, לומדים את זה מתרומה, כמו שאדם יכול לשלוח שליח שיפריש בשבילו תרומה, אז לומדים בגזרה שווה שגם במעילה אדם יכול לשלוח שליח שיעשה בשבילו מעילה, ולכן יכול להיות פה כל מיני מקרים ממש ממש מעניינים. השליח שעשה שליחותו, אחד שלח את חברו, לך תהנה מחפץ של הקדש, אז השליח עשה שליחותו, אנחנו אומרים שלא השליח מעל, למרות שהוא בעצם זה שעשה את המעילה, בעל הבית מעל, כי במעילה יש שליח דבר עבירה, בעצם המעשה מתייחס למי ששילח אותו. אבל זה דווקא מדובר שהוא עשה את שליחותו של בעל הבית, אבל אם לא עשה שליחותו, יש המשלח אמר לו, לך תעשה דבר אחד, והוא עשה משהו אחר, אז זאת אומרת שמה שהוא עשה זה על דעת עצמו, אז השליח מעל, כי הוא לא עשה פה שליחותו. מביאה הגמרא, מביאה לזה המשנה דוגמה. כיצד, מתי באמת זה נחשב שהוא שינה מדברי המשלח? אמר לו, הגיעו אליי אורחים, תן בשר לאורחים, לך תביא בבקשה בשר של הקדש, תביא פה לאורחים. משליח, במקום להביא להם בשר, ונתן להם כבד של הקדש. אז הוא שינה מהשליחות של בעל הבית, אז בעל הבית לא מעל, השליח מעל. או מקרה הפוך, אמר לו, לך תביא להם כבד ככה, צלוי, טוב. וזה היה כבד של הקדש, והשליח, במקום להביא להם כבד, נתן להם בשר. אז השליח מעל, למה? כי בעצם הוא לא עשה שליחות, הוא עשה על דעת עצמו. אמר לו, תן להם חתיכה, חתיכה. דבר מעניין. תן לכל אחד מהם חתיכה אחת של בשר. והוא, במקום לתת לכל אחד חתיכה אחת של בשר, הוא אמר להם, תלו שתיים, כל אחד מכם ייקח שתי חתיכות של בשר. והם נטלו שלוש. כל אחד לקח שלוש. אז כולם מעלו. משלח, כי הוא רצה שהוא שלח אותו לקחת חתיכה. ואת החתיכה הזאת, על אחד מהחתיכות, השליח כן עשה שליחותו. והשליח מעל, כי הוא אמר להם לקחת את החתיכה השנייה. אבל החתיכה השנייה הוא לא היה שליח. והם מעלו כי הם לקחו את החתיכה השלישית, שעל זה הם לא קיבלו רשות מהשליח. לכן, שלושתם מעלו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאחד אומר לשליח, יש לי פה אורחים, לך בבקשה תביא להם בשר. הלך השליח, הביא להם כבד. אז אני אקרא שהשליח עשה על דעת עצמו. אבל הרי כבד זה לא בדיוק לא בשר. זה... אם הוא היה בא לשאול את הבעל הבית, תגיד, לא מצאתי בשר, אני אביא להם כבד? יכול להיות שבעל הבית היה אומר לו, אתה יודע מה, זה גם טוב. זה דבר שהשליח יכול לבוא לשאול את המשלח, האם זה גם כן בסדר. עכשיו, פה במשנה אנחנו רואים שלמרות שזה קרוב למה שהוא נשלח להביא, זאת אומרת, כבד זה קרוב לבשר, למרות זאת זה נקרא שני דברים. אז לכן שואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא של המשנה שלנו שהוא סובר, לכל מילתא דממלח עלי שליח, תרתי מילי אביין, ששלחו שליח לעשות מעשה מסוים, והוא רוצה לשנות מה ששלחו אותו, והוא לא רוצה לעשות את זה מדעתו, אלא הוא צריך להתייעץ עם המשלח מה לעשות, אז מה שנאמר ומה שהוא רוצה לעשות, זה שני דברים שונים. ולכן אם השליח לא עושה מה שאמרו לו, הוא לא נחשב שליח לגבי הדבר הזה. לכן אם שלחו אותו להביא בשר והוא קנה כבד, אז השליח מעל. כי שליח ששלחו אותו לקנות בשר והוא רוצה לשנות מהשליחות והוא רוצה לקנות כבד, בשביל זה אתה צריך לשאול את המשלח, אתה לא יכול לעשות את זה על דעת עצמך. אמר רב חסדא, התנא של המשנה שלנו דלא כרבי עקיבא. זה לא כמו דעתו של רבי עקיבא, דתנן. הנודר מן הירק, אדם שנודר שהוא לא אוכל יותר ירקות, מותר בדילואין, כי דילואין זה לא נקרא ירק. מה הראיה? ששם במשנה כתוב ראיה שאדם אומר לשליח, לך תביא לי ירקות. הוא חוזר אומר, לא מצאתי בשוק ירקות, אני אביא לך דלעת אולי? אז רואים מפה שהוא אומר, לא מצאתי ירקות אלא מצאתי דלעת. סימן שבעצם דלעת זה לא ירקות, כי אם זה היה ירקות הוא היה אומר לו, מצאתי לך דלעת, זה גם ירקות. זאת אומרת, הוא פשוט היה מביא את הדלעת. אם אתה אומר שדלעת נקרא ירקות, אז למה הוא לא הביא דלעת? אמרו לו, הולך תביא כל ירק שאתה רק רוצה. אלא רואים פה שדלועין לא נקרא ירקות. ורבי עקיבא אוסר שדלועין לפי דעתו כן נקרא ירק. בדיוק בגלל הראיה הזאת, כי הרי השליח אומר לו, לא היה שם ירקות, היה רק דלעת. למה אתה לא אומר לא היה ירקות, היה רק קטניות? למה? כי הקטניות לא קשור לירקות. אבל דלעת זה כן שייך לירקות. אז רואים שירקות זה, שדלעת זה בכלל ירקות. אז רואים מפה שאפילו שהשליח בא ונמלח מה דעתו של בעל הבית לגבי דלעת, זה נחשב סוג אחד של דבר, ולכן גם דלעת נחשב ירק, ואם אדם נדר שהוא לא יאכל ירק, כי אסור לו לאכול גם דלעת לפי רבי עקיבא. אז אם כן גם במשנה שלנו, שלחו את השליח לך תביא לאורחים בשר, הוא הביא להם כבד, אפילו שהוא צריך לבוא ולשאול את הבעל הבית, בשר לא מצאתי, אני אביא להם כבד? בכל זאת הוא נקרא השליח של הבעל הבית והבעל הבית מעל. וכאן במשנה שלנו שאנחנו רואים שהבעל הבית לא מעל והשליח מעל, אז זה לא כמו דעתו של רבי עקיבא, אלא לפי דעת הנקמה שם במשנה, שסוברים שאפילו שהשליח יכול לשאול את הבעל הבית לגבי כבד, זאת אומרת שכבד זה כן קרוב לבשר, אבל בכל זאת, בגלל שהוא לא מביא את זה בצורה ישירה, בתור בשר, שולחים אותו להביא בשר, אז בן אדם רגיל לא יביא דווקא כבד, אלא הוא יביא בשר אחר, אז לכן זה לא נקרא, לפי דעת המשנה שלנו, אותו סוג דבר, וזה לא כמו רבי עקיבא, כי לפי רבי עקיבא, כבד ובשר כן אמור להיות שכבד הוא בכלל בשר. הבעיה אמר, אפילו תאמר רבי עקיבא, אפשר לומר שהמשנה שלנו כן הולכת לפי דעתו של רבי עקיבא, ואם השליח צריך להתייעץ, להתמלך בבעל הבית, מה זה ששלח אותו התכוון, בכל זאת זה נקרא אותו סוג דבר. אבל מי לא בא אלי מלוכי? השליח לא היה צריך להתייעץ עם בעל הבית. אומר, נכון שכשאדם נדר נדר, שהוא לא יאכל ירקות, אומר רבי עקיבא של דלעת זה בכלל ירקות. למה? כי בן אדם יבוא ויתייעץ, טוב, לא מצאתי ירקות, אבל דלת לפחות מצאתי, הוא לא יגיד, לא יגיד קטניות מצאתי, כי קטניות לא קשור לירקות. לכן דלת זה בכלל ירקות לגבי נדר, אבל פה לגבי מעילה, אומרים לו, לך תביא בבקשה בשר, והוא לא הלך והתייעץ אפילו, הלך והביא כבד. זאת אומרת, אם הוא היה מתייעץ ואומר, תשמע, לא מצאתי בשר שאני אביא כבד, והיו אומרים לו, לך תביא כבד, אז בסדר, אז המשלח מעל. אבל פה הוא הרי עשה מה שלא אמרו לו. אז נכון שכבד זה בתוך ה... זה קרוב מאוד לבשר. זה יכול להיחשב אפילו כמו דבר אחד לגבי נדר, אבל לגבי שליחות, שלחו אותך, לך תביא בשר, אז אם אתה רוצה להביא כבד, אתה צריך להתייעץ, ואם לא התייעצת, אז הוא זה שמעל ולא המשלח. כי אמרו רבנן קמי דרבה, את ההסבר שאמר אביי, אמר להו, שפיר כאמר נחמני, הוא אמר טוב אביי, למה קראו לו נחמני? כי כשהוא נולד, ההורים שלו כבר לא היו בחיים, ומי שגידל אותו היה רבא בר נחמני, לכן קוראים אותו על שמו. יש אחרים שמסבירים שמלשון נחמה, שהוא הרי היה יתום, אז הוא היה צריך נחמה. שואלת הגמרא, יש פה את רבי עקיבא ויש פה תנא אחד שרבי עקיבא חולק עליו. מן תנא דפליגא לידי רבי עקיבא? מי זה שסובר שהדבר שהשליח מתייעץ עליו עם המשלח אם להביא אותו או לא, זה לא נכלל באותו מוצר. זאת אומרת, כמו ירקות ודלת, אם הדלת צריך לשאול אם התכוונו גם לדלת כששלחו להביא ירקות, אז הדלת לא נקרא ירקות, ככה זה דעת תנא קמא. מי זה התנא הזה? עונה הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל הוא, ודעתו של רבן שמעון בן גמליאל, דתניא, הנודר שהוא יותר לא יאכל בשר, הנודר מן הבשר, אסור בכל מיני בשר, ואסור בראש, וברגליים, ובקנה, ובכבד, ובלב, זה הכל מיני בשר, ואסור בבשר עופות, כי זה גם נקרא בשר, ומותר בבשר דגים וחגבים, כי זה לא נקרא בשר. רבן שמעון בן גמליאל מתיר בראש וברגליים, בקנה ובכבד ובעופות, כי לפי דעתו זה לא נכלל בבשר. למה? כי שליח ששולחים אותו ללך תקנה בשר, אם הוא ירצה בסוף לקנות את החלקים האלו, הוא יצטרך לבוא להתייעץ, האם גם לזה הוא קיבל רשות לקנות, לכן זה לא נכלל בכלל בשר, ובבשר, ודגים ובחגבים גם הם לא נכללים בכלל בשר. אז רואים שרבן שמעון בן גמליאל אומר, שדבר שהשליח צריך להתייעץ, אם גם בזה נכלל השליחות שלו, סימן שזה לא באמת את אותו מין שבשביל זה הוא נשלח, אלא זה שני מינים שונים. וכן, היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, קרביים, האיברים של הבהמה הפנימיים, לאו בשר הן, זה לא נקרא בשר. יש כאלה אומרים שזה הכוונה למה שנקרא קישקה. ואוכליהם, אדם שרוצה לאכול בשר, ויש לו מספיק, הוא יכול לקנות או בשר מגוף הבהמה, או את האיברים הפנימיים, וזה יעלה אותו מחיר, והוא מעדיף לקנות את אותם הקרביים, לאו בריני, שלא מתנהג כמו אנשים רגילים, ובטלה דעתו אצל כל אדם. שואלת הגמרא, ולתנא קמא, שהם סוברים שבשר עופות נקרא בשר, בשר דגים וחגבים לא נקרא בשר. מה ישנה בבשר עופות שנכלל, הוא נקרא בשר, ומה ישנה, למה הוא נקרא בשר? משום דרגיל איניש, אדם רגיל שהוא נשלח להביא בשר, אם אדם שלחו אותו להביא בשר, של בהמה, הוא לא מוצא בשר של בהמה, דאמר, הוא חוזר למשלח ואומר לו, לא אשכחי ביסרא דחיבתא, ואתה ביסרא דציפרא, לא מצאתי בשר של בהמה, אז הבאתי במקום זה בשר של עוף, סימן שעוף זה בכלל בשר. אם כן, יחי, החנמי אביא דידי שלמי אמרה, לא אשכחי ביסרא דחיבתא, ואתה דגים, אדם שנשלח להביא בשר ולא מצא בשר, אז הוא יכול לחזור ולומר, לא מצאתי בשר, הבאתי במקום זה דגים, אז אולי נאמר שגם דגים זה בכלל בשר. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפא, באמת, אתה צודק לפי הטעם הזה, אדם שנודר מבשר, לא רק שאסור לו לאכול בשר של עופות, בכלל בשר בהמה, אלא גם בשר דגים אסור לו. למה פה למדנו שאדם שנודר מותר בבשר דגים? מדובר פה על מקרה מאוד מיוחד. ביום הקזה עסקינה, מדובר פה שבן אדם נדר מאכילת בשר, ביום שהוא הקיז בו דם דרך הכתף. היו עושים את זה לרפואה. דלא אכל איניש דגים, דרכו של אדם ביום כזה לא לאכול דגים, כי זה לא בריא. אז הוא התכוון, באמת, ודאי שהוא לא התכוון לדגים. כי ביום של הכזה הוא במילא לא אוכל דגים, הוא לא היה צריך לנדור כזה נדר. הנדר שהוא נדר זה על בשר של בהמה ועוף. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר פה ביום הכזת דם, ציפרה נמי, נמי נאכול, שיהיה מותר לו גם לאכול בשר עוף, כי גם לזה הוא לא התכוון בנדר שלו. דאמר שמואל דמסוחר, מסוחר, כוונה אדם שמקיז דם, ואכל ציפרה, ואחר כך הוא אוכל בשר של עוף, פרח ליבי כציפרה, הלב שלו נחלש ופורח ממנו כמו שציפור פורח. אז אם כן, גם הוא לא יוצא לאכול בשר, אז גם בשר עוף הוא לא יוצא לאכול, אז אם כן, הנדר שלו שהוא נדר לא לאכול בשר, הוא גם לא התכוון לעוף כמו שלא התכוון לדגים. ועוד, קושייה נוספת, טניה, כתוב לגבי אדם שמקיז דם, ואחר כך הוא אוכל, אחר כך הוא צריך לאכול בשר בהמה בשביל להתחזק. אז כתוב שם שאיזה בשר הוא יאכל, הם מקיזים דם על מנת לאכול אחר כך לא על הדגים, לא על מנת לאכול אחר כך דגים, ולא על העופות, לא על מנת לאכול אחר כך בשר של עוף, ולא על מנת לאכול אחר כך בשר מליח, בשר שמלכו אותו והוא היה בתוך מלח שני ימים ושני לילות. למה? כי הדברים האלה גורמים שהבשר ייחלש, הכוח של הבשר. אבל בכל אופן רואים מפה שלא אוכלים גם בשר עוף אחרי הקזת דם. אז אם כן קשה, למה? לגבי אדם שנאמר, מדובר פה בן אדם באמת שהקיז דם והוא נדר לא לאכול בשר, אז אנחנו מבינים שהוא לא כלל בנדר שלו דגים, כי דגים הוא בכל מקרה לא אוכל, אבל גם עוף לכאורה הוא לא כלל בנדר שלו, כי גם עוף לא כדאי לאכול. אלא אמר רב פאפה, מדובר פה במקרה אחר, ביום דחייבין לי עיני עסקינה, מדובר פה ביום שכואבים לנודר העיניים שלו, דלא אכיל דגים, ביום כזה לא בריא לו לאכול בשר של דגים, ולכן הוא לא התכוון ודאי לאסור על עצמו באכילת דגים, אבל בשר עוף הוא כן התכוון לאסור על עצמו. יש פה רש"י מאוד מעניין שהוא כותב, בגמרא מסכת נדרים דף נ"ד עמוד ב' כתוב, סימן נון סמך עין, נון בארמית הכוונה דגים, סמך זה סומך ועוזר לעין, זה מחזק את העין. אז הוא אומר, כשמתחיל לכאוב העיניים, באמת מאוד בריא לאכול בשר של דגים, אבל אחר כך כשכבר העיניים כואבות יותר, אז כבר, כמו שלמדנו פה, שאדם שכואבים לו העיניים, הוא לא אוכל באותו יום דגים. למדנו המשנה, אמר לו, תן לו חתיכה, אדם אמר לשליח, לך בבקשה תביא חתיכה של בשר לכל אחד ואחד מהאורחים. והוא הלך ואמר להם, לכו קחו כל אחד שניים. והם הלכו כל אחד ולקחו שלושה. שמע מינה, רואים מפה שאם השליח עשה, כמו שהמשליח שלח אותו, רק הוא הוסיף. אמר תביא חתיכה אחת, הביא חתיכה אחת, אבל הביא עוד אחד. אז הווי שליח. הוא נחשב שליח, ולכן, מכיוון שהוא נחשב שליח, אז גם המשלח מעל, כי השליח עשה את שליחותו. אז אומרת הגמרא, אולי נוכיח מפה תשובה לספק, שהגמרא מסתפקת בזה במקום אחר. אומרת הגמרא, אמר רב ששת לו, מפה אין ראיה. למה? כי פה מדובר, דאמר שליח לאורח, שמע, אותי שלחו להביא לך חתיכת אחת של בשר. אז תול אחת מדעתו של בעל הבית, ועוד אחת כך מדעתי. אז אם כן, מה יצא? שהוא עשה את שליחותו, הוא אמר להם, קחו חתיכת בשר. רק הוא אמר, קחו עוד חתיכה, מה שאני נותן לכם, לא קשור לשליחות ששלחו אותי. וזה שהוא אחרי זה, על דעת עצמו, האורח, לקח עוד חתיכה, לכן המשלח מעל, כי באמת השליח נתן חתיכת בשר בשליחותו. השליח מעל, כי הוא מדעת עצמו נתן עוד חתיכת בשר, והוא אמר להם שזה מדעת עצמו. והאורח מעל, כי הוא לקח חתיכת בשר על דעת עצמו לגמרי. המקרה שהמשנה לימדה אותנו הוא מקרה ממש יפה, ממש מעניין, אבל הוא מאוד פשוט. אז מסבירה הגמרא מה באמת החידוש פה. מהו דתימה? אנחנו היינו חושבים שעל ידי שהמשלח אמר לו, תגיד להם, קחו חתיכה אחת בשר, והוא אומר להם, קחו שניים, עקר שליח, שליחותי די בעל הבית. הייתי חושב שהוא עקר את עצמו לגמרי מהשליחות שהוא קיבל מבעל הבית, ואפילו את החתיכה האחת, גם זה לא נאמר שהוא נתן להם בשליחותו של בעל הבית, ולא למעול, שהמשלח לא ימעל, אפילו לא, שלא ימעל על החתיכה הראשונה, כמה שמלן, שכיוון שהוא אמר להם מפורש, חתיכה אחת קחו מדעתו של בעל הבית, זה נחשב שהוא כן עשה שליחותו של בעל הבית, ולכן המשלח כן נחשב מעל, כי השליח עשה את שליחותו בעניין הזה. עד כאן דף